צדיק זה אדם שעושה, מקיים את התורה, ההלכה מבחינתו, זה דבר שאין עליו שאלות, זה חי בתוכו, הוא מחובר לזה, כן? הוא גם שר מרע, הוא גם עושה טוב, הוא גם מקפיד על הדקדוקים, כן? כשתגיעו לפרק של הנקיות, בעזרת השם, ביום מן הימים עם שר השוובר, אז תראו שיש שם הרבה 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 פרטים של מעשים. זה צדיק, שמעון הצדיק, אמרנו שכמעט אין אנשים בהיסטוריה שנקראים הצדיק, הזכרנו את יוסף, זה בדיוק הפרשות שלנו, שגם יוסף נקרא הצדיק, פגשנו אותו, ראינו איך הוא מצליח להתגבר על היצר הרע, למרות שזה מאוד 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 קשה, וכמו שיוסף נקרא יוסף הצדיק, גם שמעון נקרא שמעון הצדיק, וראינו בתוך המקורות על שמעון הצדיק שהוא היה 40 שנה כהן גדול בבית המקדש, שב-40 שנה האלה שהוא משמש בבית המקדש, בית שני הוא קצת מזכיר לנו את בית ראשון, כמובן שלא בהכל, אבל יש איזשהו מצב שמזכיר את בית ראשון בגלל הגדלות, בגלל הצדיקות של שמעון הצדיק. ואני מזכירה שהוא אמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, והמהר"ל בצד השני של הדף יסביר לנו למה שמעון הצדיק מתכוון, מה הכוונה שהעולם עומד על תורה, עבודה, גמילות חסדים, מה זה בא לתקן, איך זה יביא אותנו להחזיק את העולם, שלושת הדברים האלה. אז אני אשמח שעכשיו תלמדו בחברותות את המקור מתוך המהר"ל. כבר אמרנו שלמהר"ל יש ספר שקוראים לו דרך החיים, והספר הזה הוא מבאר את פרקי אבות. והמהר"ל יביא פה, אבישג בואי שמרתי לך מקום. המהר"ל יביא פה שני הסברים לשלושת העמודים האלה. מה המשמעות שלושת העמודים? מה זה תורה? מה זה עבודה? מה זה גמילות חסדים? אז אני אשמח שנלמד את זה עכשיו בחברותות, ואחר כך נסכם, ואחר כך נמשיך בעזרת השם הלאה, בסדר? אז יש לנו את המהר"ל, לכולם יש את המהר"ל? צריך לצלם עוד דפים. כלומר, המהר"ל לוקח אותנו לשני שבילים שמסבירים את שמעון הצדיק, בסדר? זה יותר מדויק. המהר"ל רוצה להסביר את עומק החשיבה של שמעון הצדיק, מה הם שלושת העמודים שעליהם עומד העולם, מה הכוח שלהם, מה העוצמה שלהם, וגם מה אנחנו יכולים להופיע דרכם. אז קודם כל, המהר"ל אומר ששלושת העמודים הם כנגד שלושת העבירות שהחריבו את בית ראשון. מי שיכולה להגיד איך כל עמוד הוא בעצם ריפוי לנפילה, ריפוי לחולי שחלינו בו בבית ראשון, ובגלל זה גם החרבנו את בית ראשון? מי שרוצה להגיד איזה עמוד מרפא את עבודה זרה, איזה עמוד מרפא את גילוי עריות, ואיזה עמוד מרפא את שפיכות דמים? כן. עבודת הקורבנות שדרכה עבדנו בבית ראשון את ריבונו של עולם, היא זו שתרפא אותנו מעבודה זרה. עבודה זרה זה איזושהי ראייה עקומה, איזשהו עיוות שכביכול ניסו לעבוד דרכו את אלוקים. לא ניכנס עכשיו לפרטים של זה, אבל זה לנסות לעבוד את אלוקים, אבל זה בצורה עקומה, בצורה מעוותת, בצורה לא אמיתית, ונפלנו בזה מאוד בבית ראשון. דיברנו על זה כשדיברנו על אנשי כנסת הגדולה, שהיה געגוע גדול לאלוקים, שהייתה תשוקה גדולה לריבונו של עולם, שהיה ניסיון למצוא איזושהי דרך להתחבר או לממש את התשוקה הזאת, וזה נעשה בדרכים לא נכונות, לא נכונות זה בקטנה, זה נעשה בדרכים נוראיות וקשות. אז אומר לנו שמעון הצדיק, קודם כל יש עמוד העבודה, שדרך העמוד הזה אנחנו אמורים לתקן את חטא עבודה זרה. אנחנו יודעות שהיום לצערנו בית המקדש עדיין לא בנוי, אבל חז"ל אומרים שהתפילה היא העבודה שלנו בינתיים במקום הקורבנות. דרך אגב, בית המקדש נקרא גם כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בבית המקדש יש גם תפילות, לא רק עבודת הקורבנות. אבל העמוד הזה הוא מתקן, הוא מתקן את האבון של עבודה זרה. מה עם העמודים האחרים? מי רוצה לומר? כן, אז העמוד של גמילות חסדים זה כנגד שפיכות דמים. שפיכות דמים זה אדם שלא נותן לזולת, שמפריע לו, מציק לו, לא חושב כמוהו, מקום בעולם הזה. שפיכות דמים זה הקיצוניות לצד השני לגמרי, כשאין אפשרות, כשמישהו לא חושב כמוני, לא סובר כמוני, או מרגיז אותי, או לא משנה מה, אז פשוט אני לא משאיר לו מקום במציאות. וגמילות חסדים זה לא רק הקיצוניות השנייה, אלא זה אפילו לתת מקום למי שלא מגיע לו, נכון? כשאדם גומל חסדים עם עני, אז הוא יכול לומר לעני הזה, אתה יכול ללכת לעבוד, אתה יכול ללכת למשרד הסעד, אתה יכול ללכת למשרד העבודה והרווחה, מה פתאום שאני אתן לך מהכסף שלי, הכסף הזה שלי, בשביל הכסף הזה עמלתי ועבדתי והשקעתי, מה פתאום זה לא מגיע לך? גמילות חסדים, לעשות חסד עם מישהו אחר, זה כשלא מגיע לו, כן? לא מגיע לו, ובכל זאת אני אומר לעצמי, אני רוצה לתת לו. גמילות חסדים זה מין להישפך מעבר למה שכן, כמו משקה שגולש מתוך הסיר, משהו שאתה מבשל וזה גולש, את לא חייבת, נכון? יותר נכון שהוא ילך לעבוד, יותר נכון שהוא יעזור לעצמו, יותר נכון שהוא ידאג לעצמו, אבל את אומרת לעצמך, אנחנו חיים ביחד, אז כדאי, כדאי, כדאי שאני אסתכל גם ימינה או שמאלה, מי צריך את העזרה שלי, ואני אשפך, כן, אני אשפך בטוב. תזכירו לי באמת בסוף השיעור להגיד איזה עזרה שצריך פה, ואני רוצה לבקש מכם שתעזרו בה, בסדר? גמילות, עמוד של גמילות חסדים, תזכירו לי. אמורה לזכור את זה עוד לפני השיעור. אז זה העמוד השני, עמוד של גמילות חסדים שמתקן את האבון של שפיכות דמים. מה העמוד השלישי? כן, גילוי עריות מול עמוד התורה. מה יש בגילוי עריות? גילוי עריות זה שהאדם מרשה לעצמו לחיות חיים בהמיים, חיים שפלים, חיים ירודים, חיים מטונפים. מה שמוביל את החיים שלו זה רק התאוות והיצרים והקטנות והשטחיות והרדידות. הוא לא נותן למדרגה השכלית שבאדם להוביל את החיים שלו, אלא רק המדרגות הבהמיות שבחיים שלו הם אלה שמובילות אותו, ומתוך זה הוא מגיע לגילוי עריות. ותורה, תורה זה ביטוי לזה שהאדם הוא נעלה מעל החומר, הוא עשוי מחומר, אבל יש בתוכו נשמה, יש בתוכו רוח, יש בתוכו צדדים עליונים, נכון? כמו שיש לנו גוף, יש לנו גם ראש ולב. אתם יודעות שבברכות השחר אנחנו מברכות, אחת הברכות שאנחנו מברכות זה עוזר ישראל בגבורה. מה פירוש הברכה הזאת, עוזר ישראל בגבורה? מה זה אזור? אזור זה חגורה. מכירות מהתנך שאזור זה חגורה? עם ישראל, לפני שהוא יוצא אל עולם המעשה, לפני שהוא מתחיל את היום שלו, הוא חוגר חגורה. מה החגורה הזאת עושה? אתם לא חייבות לחגור חגורה. אני לא יודעת אם זה במודה, כן? אבל החגירת חגורה זה אומר שיש שני חלקים באישיות שלנו. יש חלק עליון ויש חלק תחתון. גם החלק העליון וגם החלק התחתון זה חלק מאיתנו. אבל אנחנו רוצים שהחלק העליון הוא זה שיוביל, קודם כל לדעת לעשות את ההפרדה, כן? החגורה מפרידה בין שני החלקים מצד אחד, ומצד שני החגורה מדגישה את זה שיש בנו שני חלקים, יש חלק עליון ויש חלק תחתון, ואנחנו לא קורטים את החלק התחתון ואומרים אנחנו לא שייכים אליו, אלא אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו רוצים שהחלק העליון יוביל את החלק התחתון, שהחלק העליון יתווה דרך לחלק התחתון, שהחלק העליון הוא זה שבאמת יגרום לחיים החומריים לדעת להתרומם, לדעת להתקדש, לדעת להתעדן, ואת זה עושה התורה, מי שמאזין לתורה, מי שמקשיב לתורה, מי שמקשיב לציווי האלוקי, אז הוא יודע לקחת את החיים ולרומם אותם ולעדן אותם ולקדש אותם, וזה התיקון של חטא גילוי עריות. שוב, זה הקצוות של החיים, גילוי עריות זה הקצה, כן? חלילה של שפלות מאוד 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 גדולה, של בור מאוד מאוד עמוק, של ריחוק מאוד גדול מהצדדים העליונים של החיים. והתורה היא זו שעוזרת לנו לרומם את זה, בדיוק הפוך, כן? לדעת לקחת את החומר ולרומם אותו ולעדן אותו ולהוביל אותו אל הכיוונים הנכונים. אז קודם כל העמודים האלה מתקנים את חטאי בית ראשון. כן, כשבית ראשון חרב, אז באמת זה היו נפילות קשות מאוד, נוראיות מאוד. אתם יודעות שכתוב על העבירות האלה, כן, גם את זה המהר"ל מסביר, מזכיר בסוף דבריו, מה זה יהרג ובל יעבור? למה על שלושת העבירות האלה כתוב יהרג ובל יעבור? כי אדם שחלילה, כן, חלילה עובר עליהם, אז זהו, אז אז אין לו חיים. זה לא חיים. כלומר, זה שלושה אבונות שאם אדם מעם ישראל עובר עליהם, אז נגמרו לו החיים. לא משנה, יכול להיות שהוא יחיה עד 120. אבל זה הפך, 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 ההפכים מכל המהות שלו. הוא פוגע בכל הצדדים של החיים, ולכן עדיף שהוא ימות מאשר שהוא יחיה. כלומר, זה שלוש נקודות מאוד 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 בסיסיות בחיים שלנו, שעליהם אנחנו אומרים, אין מצב, לא נעבור, זה לא שייך, זה לא קשור, זה, 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 זה סתירה למהותנו. ולכן אנחנו לא מוכנים לעבור עליהם בשום פנים ואופן. אז זה שלושת העמודים שבעצם מעמידים את החיים, מעמידים את העולם, מופיעים את הכל. מה הדבר הנוסף? מה המהר"ל מוסיף על שלושת העמודים שמתקנים את חטאי בית ראשון? המהר"ל רוצה לומר שזה לא רק בפוטנציאל. המהר"ל רוצה לומר ששלושת האבות באמת, באמת, באמת חיו את זה עד הסוף. אז אני לא יודעת אם אתם זוכרות שדיברנו ממש בתחילת שנה, הזכרנו מאמר של חז"ל, שכשריבונו של עולם אומר למשה אחרי חטא העגל, אני אהרוג אותם ואני אוציא ממך אומה חדשה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות את זה, אז משה אומר לריבונו של עולם, אני אחד, אני רק רגל אחת, והאבות היו שלוש רגליים, איך אפשר להיעזר רק ברגל אחת? תשאיר את שלושת הרגליים. ואז חז"ל אומרים שכל אחד מהאבות יש לו איזה כוח מאוד 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 חזק שהוא מנחיל לנו, זוכרות? הרב מסביר בעניה שלכל אחד מהאבות יש איזה צד מאוד מאוד חזק שהיה תמון בו, והוא מעביר אותו, הוא מנחיל בירושה גנטית לאומה את הצד הזה. למה זה חשוב שכל כל האבות היה בהם גם תורה, גם עבודה, גם גמילות חסדים? למה חשוב שאצל כל אחד מהם יש איזה נקודה מסוימת שהיא מאוד 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 עוצמתית וחזקה? כי אנחנו אומה, אנחנו צריכים הרבה כוח. אנחנו לא ילד אחד שיוצא מאב אחד ואז הוא מעביר לו את התכונות הגנטיות. אנחנו אומה גדולה, מלאה בהמון המון נפשות, ולכן צריך שכל אחד מהאבות יעביר בצורה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית את אחת מן התכונות. אז יש הרבה דעות בחז"ל מה כל אחד נותן לנו. לפי פרקי אבות זה תורה, עבודה וגמילות חסדים, וכל אחד מהאבות באמת באמת הצליח להופיע את זה. זה לא רק בפוטנציאל, זה חשוב לנו לדעת שזה גם הופיע בחיים, כדי שנאמין שגם אנחנו נוכל להופיע את זה ביום מן הימים. זה בתוכנו, זה טמון בנו, זה חלק מאיתנו, זה לא משהו שהדביקו עלינו, זה לא קישוט שקישטו בנו אותו, אלא זה אנחנו. אז מה אברהם מנחיל לנו? איזה עמוד אברהם מנחיל לנו? גמילות חסדים, כן? את זה גם אם הייתי שואלת ילד בגן, אז הוא היה יודע לומר שאברהם זה גמילות חסדים, כן? כל מה שהתורה מספרת על אברהם וחז"ל מספרים על אברהם, שאוהב את כל הבריות ומאמין בכל הבריות ונלחם למען כל הבריות ועושה בלי סוף למען כל הבריות, לא חשוב אם הוא מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, לא משנה אם הוא מבוגר או לא מבוגר, הוא מכניס את שלושת המלאכים שנראים לו כשלושה עוברי אורח שעובדים עבודה זרה, לאבק שבכפות רגליהם, והוא יוצא לקרב הלוט, הוא יוצא למלחמה כשהוא לא יודע אם הוא יצליח לנצח או לא יצליח לנצח, מסכן את החיים שלו בשבילו, הוא מתווכח עם ריבונו של עולם בשביל אנשי סדום. זה אברהם אבינו שהוא כולו, כולו, כולו חסד ואהבת הבריות, ומאמין בבריות, ורואה את האלוקיות שבבריות. זה מה שאברהם מנחיל לנו. יצחק זה עבודה. יצחק הוא על המזבח. כן, אנחנו עוד נלמד בעזרת השם על יצחק, ועל יצחק ורבקה בעזרת השם. יצחק הוא, מרגע שאברהם עוקד אותו על המזבח, הוא נשאר במדרגה של מזבח. אני לא יודעת להסביר בדיוק מה זה מדרגה של מזבח, אבל הוא איש אחר, הוא משהו אחר. הוא כולו, 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 כולו מחובר לריבונו של עולם, כמו סוג של קורבן, כן? זה יצחק. יצחק כל חייו על המזבח, במדרגה של מזבח, במדרגה של חיבור פנימי, פנימי, עמוק, עמוק לריבונו של עולם. ואת זה יצחק מנחיל לנו, את העבודה, את הצד של העבודה שצריך להיות תמון בתוכנו. ומה זה יעקב? איזה תורה, איזה צד בתורה? לימוד תורה. יעקב זה איש תם יושב אוהלים, כן? דיברנו על זה שבדרך לחרם הוא תומן עצמו 14 שנה בישיבת שם ועבר. ההתמנה הזאת, דיברנו על זה, כן? יש בהלכה, בהלכות שבת, יש מושג שקוראים לו התמנה. התמנה זה שלא רואים את הסיר בכלל, הוא כולו תמון מתחת לאיזושהי סמיכה, לא משנה, מתחת לאיזשהו בד שמתמינים אותו. ככה יעקב, יעקב תמון בישיבת שם ועבר, ובתוך בית המדרש לימוד התורה זה העוצמה שלו, זה הכוח שלו. ואת הדבר הזה הוא מנחיל לנו. אז מה שהאבות מוסיפים לנו על מה שהמהר"ל אמר בהתחלה, שזה לא רק בפוטנציאל המרפא לשלושת העבירות שהחריבו את בית ראשון, אלא יש לנו כוח לעשות את זה. האבות באמת באמת חיו כך. האבות באמת באמת הופיעו את זה. אנחנו צאצאים של האבות, כן? סבא וסבתא שלנו, הסבים והסבתות שלנו קבורים במערת המכפלה, והגנים שלהם חדרו אל תוכנו. הגנים שלהם הם חלק מהחיים שלנו. ואם אנחנו רוצים להחזיר את בית ראשון וגם את בית שני, אנחנו צריכים לחיות את, אנחנו צריכים לאמץ את שלושת העמודים האלה. ורק, רק, רק אם עם ישראל יחזור לעצמו, ואם עם ישראל יחיה על פי תורה, עבודה וגמילות חסדים. אני מקווה שלא קלקלתי לאף אחד את הסמל של בני עקיבא, בסדר? אני לא יודעת מה זה העבודה שכתוב שם, אבל זה בטוח לא עבודת הקורבנות, אז סליחה אם קלקלתי. אבל שמעון הצדיק אומר, אנחנו נלמד על עבודה, על הערך של עבודה, אבל זה כשנגיע לסוף של פרקי אבות, כן? כתוב בסוף הפרק שלנו, לקראת סוף הפרק כתוב, ואהב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. אני מקווה שנגיע לשם, ואז נדבר על עבודה. למה העבודה זה חשוב? בסדר, שלא תחשבו שאני מזלזלת בתורה ועבודה של בני עקיבא, חס וחלילה. אבל זה לא שלושת העמודים ששמעון הצדיק מדבר עליהם. שמעון הצדיק אומר לנו, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נחזור לעצמנו. אם אנחנו נחזור לעצמנו באמת, אז אנחנו נבנה את בית המקדש. ואם אנחנו נבנה את בית המקדש ונתקן את העולם, אז העולם באמת יעמוד. העולם יעמוד בזכות זה שעם ישראל עומדים. כל זמן שאנחנו לא נעמוד מכוח שלושת העמודים האלה, אז העולם לא יעמוד. העולם מרגיש שהוא עומד. העולם לא מרגיש בכלל שיש לו בעיות. העולם לא חושב שיש משהו שהוא בזכות עם ישראל. זה, העולם לא חושב את זה. אבל זו האמת. וכשעם ישראל שב לארצו, וכשעם ישראל שב להקים פה את החיים שלו בשלמותם, זה מה שיביא אחר כך את ההבנה, את התפיסה של העמים, שיש פה משהו אחר, שיש פה משהו גדול. אני זוכרת, אולי סיפרתי לכם, אני לא יודעת אם סיפרתי את זה, שבאחת מהשבתות של חיי שרה, אז אני חושבת שהמזכיר של משרד ראש הממשלה, או המנכ״ל של משרד ראש הממשלה, סליחה שאני לא זוכרת בדיוק מי זה היה, הוא בא לסעודה שלישית, והוא ביקש לדבר, והוא סיפר, תגידו לי אם סיפרתי את זה, הוא סיפר שליד הדלת של החדר שלו, או בדרך למשרד שלו, יש תמונה של ההצבעה של האום לפני שהצביעו על הקמת מדינת ישראל, וכתוב שם כל מדינה מה היא אמרה. והוא אומר שהרבה מאוד מדינות שהצביעו נגד הקמת מדינת ישראל, באות עכשיו מבקשות לבוא לבקר במדינת ישראל, כדי ללמוד מאיתנו כל מיני דברים, כל מיני דברים במדע, כל מיני דברים ברפואה, כל מיני דברים בחקלאות, כל מיני דברים בכלכלה, וכמובן המון דברים בביטחון. והוא אמר שזה מפליא איך אומות שממש לא רצו שתקום מדינת ישראל, הם הצביעו שלא תקום מדינת ישראל, הם מבקשים, לא אנחנו מזמינים אותם, הם מרגישים שיש פה כל מיני דברים שאפשר ללמוד מהם, מרגישים שבמדינונת הקטנטונת הפיצית הזאת, שלא רואים אותה בכלל על הגלובוס, כן, סין, הודו, תבדקו פעם מה היחס בין הגודל של סין למדינת ישראל, בסדר? אני לא אגלה לכם כמה אנשים גרים שם. ובין הודו למדינת ישראל, ועוד המון, הוא נתן שם דוגמאות, אני לא זוכרת כי זה כבר היה לפני כמה שנים, אבל הדוגמאות לא חשובות. ואז הוא אמר לבחורים, הוא אמר להם, תדעו לכם שבאמת, באמת, באמת כולם באים, כי יש לעם ישראל כוח רוחני. והכוח הרוחני זה במקומות האלה שבאים, לומדים את התורה ועוסקים בתורה ומצמיחים את התורה ומגדילים את התורה. הם עוד לא מבינים, הם עוד לא מבינים העמים, שיש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה שאנחנו מעצמה ביטחונית או מעצמה כלכלית, או שיש לנו תבונות מאוד מאוד גדולות בסטארט-אפים או בחקלאות. זה לא, הם לא מבינים את זה. אבל זה מה שבאמת. ובעצם כשעם ישראל יחיה את עצמו עד הסוף, אז בסוף גם אומות העולם יכירו בזה שיש פה משהו אחר, שיש פה איזה אור אחר, שיש פה איזה אמת אחרת, וברגע שגם הם יכירו בזה, אז העולם באמת יעמוד. אז העולם באמת יהיה לו כוח. אז זה נשמע הזוי, תורה, עבודה, גמילות חסדים. זה מה שמעמיד את העולם? ואני מזכירה לכם, זה שמעון הצדיק, זה שמעון הצדיק, שבסוף, כדי שאלכסנדר מוקדון יכבוש את כל העולם, הוא צריך שהזקן הזה ילך לפניו. אז זה מה ששמעון הצדיק מלמד, שבסוף הכוח הפנימי של העולם זה שלושת העמודים האלה. כן. בוודאי. אנחנו קודם צריכים להכיר בזה. יש לנו עבודה, בשביל מה באנו לשנת מדרשה? שנכיר בזה ונחיה ככה, ובעזרת השם שנזכה לחיות ככה. אז בסוף כל עם ישראל יחיה ככה, בטח. דרכנו ארוכה, אמרתי לכם פעם שדרכנו ארוכה, שעוד לא אמרתי לכם את זה. דרכנו ארוכה, אבל אין ספק שאנחנו במקום פי, לא יודעת כמה מיליארדים יותר טוב ממה שהיינו כשהיינו מפוזרים בגלות, כן? אמא שלי כבר שאלה אותי, מתי אני הולכת לדבר עם הבנות שלך? אמרתי לה, באזור עשרה בטבת הזה. אמרתי לה, אמא, אבל את מספרת להם את הסיפור שלך? אז היא אמרה, כן, את הסיפור שלי אני אספר להם איזה כמה דקות, אבל אחר כך אני צריכה להסביר להם כמה טוב בעולם. אמרתי לה, אמא, אני רוצה שתספרי את הסיפור. הסיפור שלי לא חשוב. אבל הסיפור שלך, טוב, קיצור, התווכחנו בסוף איתי להגיד לכם מה שהיא רוצה כמובן, אבל זה בעיקר מה שהיא רוצה להגיד את ה... אני חושבת, אני... גם הילדים שלי אמרו לה, סבתא, תספרי את הסיפור. כאילו כל סיפור זה... כאילו זה סיפורו של עם ישראל, נכון? לא, הסיפור שלי, כמה דקות... קיצר, אני לא יודעת מה היא תספר לכם בסוף, אבל זה בעיקר מה שהיא תגיד לכם. שכמה טוב לכם, כמה נפלא לכם, כמה מאיר לכם, איזה פער מטורף יש בין מה שהיה בגלות לבין מה שיש עכשיו, ומותר לה להגיד את זה, כי באמת... קודם כל, כי זה האמת. חוץ מזה... ככה היא חובה את הדברים. עם כל הצער והכאב והאיסורים שיש במדינת ישראל, זה בכלל לא... בסדר, נשאיר את זה לאמא שלי בקיצור. אז אנחנו מתפללים, אנחנו מתקדמים, אנחנו בדרך להעמיד את שלושת העמודים האלה, זה בלי ספק בכלל. אני יכולה להגיד רק דבר אחד על העמוד של התורה, עם ישראל הוא עם של גמילות חסדים, זה חד משמעית, זה לא קשור אם זה אנשים שקשורים לתורה או לא קשורים, זה ברור. נכון, כשיש איזו רעידת אדמה בלא יודעת איפה, אז האנשים הראשונים שמגיעים לחלץ שם, משום מה הם מגיעים ממדינת ישראל. לא יודעת למה, כלומר אני יודעת למה, אבל גם התורה אני יכולה להגיד לכם שלעומת מה שהיה לפני 30 שנה, 40 שנה, התורה בפריחה מטורפת במדינת ישראל, על כל גבעה ותחת כל עץ רענן יש או ישיבה, או מדרשה, או מכינה, או ישיבת הסדר, או... זה לא, זה דברים שלא היו. אבל נשאיר את זה לאמא שלי, בסדר. אז אני רגע רוצה לעבור משמעון הצדיק לאנטיגנוס איש זוכן, רוצה לעשות את המעבר, טוב? שמעון הצדיק הוא אחרון באנשי כנסת הגדולה, נכון? שם בציר שלנו, ואחרי אנשי כנסת הגדולה כתוב שיש את תקופת הזוגות. בין אנשי כנסת הגדולה לתקופת הזוגות יש דמות אחת שנפגשנו איתה שקוראים לו אנטיגנוס איש סוחו. לא נדבר עכשיו את כל מה שלמדנו עליו כי אי אפשר, אבל אני רוצה שכן נראה מה? כן, שמעון הצדיק הוא אחרון באנשי כנסת הגדולה. תקופת הזוגות זה מיד אחרי אנשי כנסת הגדולה, אבל ביניהם יש תלמיד חכם אחד שקוראים לו אנטיגנוס איש סוחו, שאותו פגשנו במשנה ג', ואני מזכירה שהוא אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, זוכרות, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם אורה שמיים עליכם, דיברנו על זה, לא נדבר על זה, אני כן רוצה שנספיק עכשיו, שוב בעזרת המהר"ל, ועכשיו אני אקריא לו אתם, לעשות את החיבור בין כנסת הגדולה לזוגות, בסדר? ואז נוכל להמשיך הלאה. אז יש לנו דף שחילקנו בשיעור על אנטיגנוס איש זוכו עם איגרת שהרב זצ"ל כתב לרב צבי יהודה, זוכרות? שהוא הסביר לו איך ללמוד, איך להיפגש עם חוכמות חיצוניות. אז מאחורי הדף הזה צריך להיות מקור של המהר"ל. היום אנחנו עושות שיעור במהר"ל, דווקא שווה. בסדר, אז על הדף הזה כתוב איגרת למד ב', איגרת לב. זוכרות שלמדנו איגרת לב? עם דוד המלך שנלחם בגוליית, עם ה... למי חסר דף על אנטיגנוס? כל הפסיכומטרי הם טוענות. טוב, אז אני מקדימה בכמה משפטים את מה שנראה במהר"ל, בסדר? אני מקדימה בכמה מילים. המהר"ל אומר שאנטיגנוס איש סוחו פותח לנו עכשיו שני שבילים בעבודת השם. זה לא הוא פותח, בסדר? זה קיים מאז ומעולם. אבל הוא מפגיש אותנו עכשיו עם שני שבילים בעבודת השם. איזה שני שבילים? איזה שני שבילים יש בעבודת השם? שביל האהבה ושביל היראה. יש הרבה שבילים בעבודת השם, בסדר? אתם לא אמורות לדעת. בסדר? אז אנטיגנוס יפגיש אותנו עם שביל האהבה ושביל היראה, שזה שני שבילים מרכזיים בעבודת השם, ולאורך כל פרק א' אנחנו נמשיך להיפגש עם שני השבילים האלה. שביל האהבה, שעל זה דיברנו באריכות בשיעור הקודם, שביל האהבה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אני אגיד את זה במילים שלי, אל תהיו כמו אדם שבא לעבוד אצל מישהו, עבדים. רב זה מלשון ריבונות, זה בעלים, בעל בית, בסדר? אל תהיו כמו האנשים שבאים לעבוד את בעל הבית בשביל לקבל על זה תמורה, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. למה זה שביל האהבה? בסדר? אני אסביר. בגלל שבעצם כשאדם בא לעבוד, בשביל מה הוא בא לעבוד? בשביל מה הוא בא לעבוד? שיהיה לו מזכורת. בשביל מה הוא רוצה מזכורת? שיהיה לו מה לאכול. זה הדבר הכי 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 בנאלי בעולם. אנטיגנוס איש סוחו מבקש מאיתנו לעבוד את השם לא בשביל תמורה. שוב, דיברנו על זה באריכות, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה סיפור ארוך מדי, אבל זה ביטוי לאהבה שלנו את ריבונו של עולם. אנחנו מוכנים לעבוד את ריבונו של עולם אפילו שבפועל לא נחוש, לא נרגיש, לא נחווה את זה שיש תמורה על זה שאנחנו עובדים את ריבונו של עולם. שוב, יש הרבה 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 מה להגיד על זה, אבל אני לא יכולה להיכנס לזה עכשיו. אז זה שביל האהבה. בשביל האהבה בעצם הוא מבקש מאיתנו משהו עזוי, אבל זה מה שהיינו לאורך כל שנות הגלות. לאורך כל שנות הגלות, עם ישראל עובד את ריבונו של עולם, דבק בתורה, לא מוכן לעזוב את זה, אפילו שאורגים אותנו ומגרשים אותנו ומעלילים עלינו עלילות ופורעים בנו פרעות וממיתים אותנו באינקוויזיציה ומעלים אותנו השמיימה אפר ואפר, ואנחנו לא מוכנים לעזוב את ריבונו של עולם. זה שביל האהבה. שביל היראה שמבקש מאיתנו אנטיגנוס איש סוחו זה, והיא מורה שמיים עליכם. בסדר? אז אני רוצה שעכשיו ניפגש עם המהר"ל. המהר"ל עכשיו ילמד אותנו על שביל האהבה ושביל היראה, וזה תהיה פתיחה לכל שאר המשניות שניפגש בהם מהשיעור הבא, בסדר? מאז שנתחיל את תקופת הזוגות. אז אני במהר"ל, בסדר? קיבלתם? קיבלתם את הדף של המהר"ל? והוסיף לומר, והיא מורה שמיים עליכם, אחר שהזהיר אותם על האהבה, הזהיר אותם על היראה גם כן. בסדר? עכשיו המהר"ל ייתן לנו הקדמה על האהבה והיראה בעבודת השם. אומר המהר"ל, וזה כי מדרך מי שאוהב את אחד, ליבו קשורה בו, ודבר זה מבטא ליראה. משל זה שאם אחד מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, מי שאוהב השם יתברך, כאשר ישמע אדם דבר שנאהב לו, אין ספק שהוא שמח, ודבר זה מבטא ליראה, כי יש לאדם שיהיה ירא ויבהל, כאשר ישמע הוצאת השם מפני היראה. ולפיכך אמר, אף שהזהרתי אתכם על האהבה, לא יהיה השם יתברך נחשב כמו אוהבך אשר אתה רגיל עמו, אבל יהיה נחשב לו, כי השם יתברך בשמיים ואתה על הארץ, וכך יהיה נחשב לך הקדוש ברוך הוא בשמיים ואתה על הארץ, ובזה יהיה מורה שמיים עליך, ולא תהיה אהבה מבטל את העירה. סליחה שאני מקריאה מהר, כי אני רוצה שתספיקו ללכת בזמן הרב ולדמן. אני רוצה להסביר מה המהר"ל אומר, זה לא קשור רק לפרקי אבות, זה קשור לכל עבודת חיינו את ריבונו של עולם. אומר המהר"ל, כדי לעבוד את ריבונו של עולם באמת, חייבים את שני השבילים. אי אפשר שאדם יעבוד רק מאהבה את ריבונו של עולם. מה קורה אם אדם עובד את ריבונו של עולם רק מאהבה? למרות שאנחנו נורא רוצים לעבוד מאהבה, נכון, אהבה זה חבל על הזמן. אבל מה קורה אם אדם עובד את ריבונו של עולם רק מאהבה? אז הוא יכול חלילה לדבר אל הבורא בלשון לא ראויה, להתנהג מול הבורא בלשון, בהתנהגות לא ראויה, להתנהג כאילו הוא בן בית שם, נכנס, יוצא, כן מסודר, לא מסודר, כן נקי, לא נקי, מדבר בלשון מתאימה, לא מדבר, מה אני מרגיש פה בבית, אני אצל ריבונו של עולם מרגיש בבית, נכון, יש כאלה שמדברים ככה אל ריבונו של עולם, כאלה שחסרה להם יראה. מי שאין לו יראה, הוא לא מספיק מרגיש את הריחוק בין ריבונו של עולם לאדם, הוא לא מרגיש, הוא לא מספיק מרגיש כמה הוא קטן לעומת הבורא, כמה הוא שפל לעומת הבורא, כמה הבורא הוא גדול וענק ועוצמתי. נכון שאנחנו רוצים להרגיש אל ריבונו של עולם אהבה, חייב להרגיש אהבה, אבל אדם שמבטל את שביל העירה, הוא מבזה את הבורא, הוא מקטין את הבורא, הוא מצמצם את הבורא, הוא הופך את הבורא לדבר קטן, לאיזה מין חנות מקולת כזה של תן וכך, זה מה שאני צריך, ותביא לי את זה, ומה פתאום עוד לא קיבלתי. ויש עוד הרבה דוגמאות שלא נביא אותן עכשיו. אז קודם כל, אנחנו רוצים את שביל האהבה, אבל אי אפשר בלי שביל היראה. ואומר המהר"ל גם הפוך, ולכך אמר, והיא מורה שמיים עליכם, ולא אמר, והיא מורה המקום עליכם. ובכל מקום אצל המורה נאמר יראת שמיים, ולא נאמר אהבת שמיים. כי היראה צריך שיהיה נחשב אליו הקדוש ברוך הוא נבדל ממנו לגמרי. אבל האהבה יחשוב שהוא דבק בו יתברך, כדכתיב, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. והתבהרו דברי אנטיגנוס מבלי יציאה מן הדרך הנכון כלל. למה הוא אומר יראת שמיים? למה הוא לא אומר יראת הקדוש ברוך הוא? כי השמיים זה מבאר לנו כמה ריבונו של עולם רחוק. כמה ריבונו של עולם גדול, כמה ריבונו של עולם עוצמתי. הביטוי שמיים זה מדגיש את המרחק. אז קודם כל צריך והיא מורה שמיים עליכם. למה אי אפשר רק מורה? למה אי אפשר שנעבוד את השם אז רק ממורה? למה צריך גם אהבה? מה אתם אומרות? מה יקרה אם יהיה רק מורה? כן, אז הריחוק יהיה מדי גדול. אם יהיה רק מורה, קודם כל זה נכון שיש ריחוק מטורף. אבל אם נעבוד את ריבונו של עולם רק מתוך מורה, אז קודם כל, כל עבודת השם שלנו תהיה מלאה פחד, מלאה חרדות, מלאה יראה. ואנחנו לא רוצים לעבוד את ריבונו של עולם רק מתוך פחד ויראה, אנחנו רוצים גם חיבור. אז כדי שלא יהיה רק יראה, יש גם את מידת האהבה. וכדי שלא תהיה רק אהבה, יש גם את מידת היראה. ואי אפשר לעבוד את ריבונו של עולם רק, אי אפשר לבחור רק שביל אחד. אדם שעובד את ריבונו של עולם חייב לעבוד את ריבונו של עולם גם מתוך יראת שמיים וגם מתוך אהבה גדולה. ורק שהם שזורים אחד בשני, זה עבודת השם שלמה. עכשיו המהר"ל יסביר מה התפקיד של אנטיגנוס איש זוכו בין אנשי כנסת הגדולה לבין תקופת הזוגות. הוא איש מיוחד, הוא איש יחידי בינם לבינם. אומר המהר"ל, וכבר אמרנו כי ראוי מאמר זה לאנטיגנוס, בעבור שהוא כולל כל עבודת המקום מאהבה ומיראה כמו שראוי. ומאמר זה בא אחר מאמר שמעון הצדיק, שנתן עמודים אל כל העולם, בא אתה לתת אל האדם שהוא בעולם איך יהיה עם בוראו על ידי האהבה והיראה, כי העולם נברא בשביל האדם שיהיה עובד בוראו, והעבודה היא על ידי האהבה והיראה. אז קודם כל, המהר"ל כל פעם יחבר לנו בין המשניות, המהר"ל ישזור את כל המשניות של פרק א' ביחד. אומר המהר"ל, שמעון הצדיק דיבר על כל העולם, כל העולם כולו. אנטיגנוס לוקח את האדם ומדבר על האדם. גם האדם הוא עולם בפני עצמו, נכון? כל אדם הוא עולם שלם. שמעון הצדיק אמר על שלושה דברים, העולם עומד. אנטיגנוס איש זוכו לוקח את האדם הפרטי ואומר לאדם, איך אתה אמור לעבוד את הבורא בעולם הזה, אתה אמור לעבוד את הבורא בעולם הזה על ידי שביל האהבה ושביל היראה. אבל מה מיוחד באנטיגנוס? אומר המהר"ל, ובוודאי מאמר זה ראוי לאנטיגנוס, שהוא אחד במקום שניים. מה זה אחד במקום שניים? כן, הוא אחד לפני תקופת הזוגות. בתקופת הזוגות תמיד יעמדו בראש הסנהדרין שני אנשים, אחד נשיא הסנהדרין ואחד אב בית דין. לאורך כל תקופת הזוגות יש שני מנהיגים רוחניים. אנטיגנוס הוא טרם תקופת הזוגות, הוא תלמיד חכם אחד שעומד בראש, והוא הכנה לתקופת הזוגות. במה הוא מיוחד? אומר המהר"ל, כי עיקר האהבה והיראה יש להם שורש אחד. בתקופת הזוגות תמיד אחד מהם ילמד אותנו על האהבה והשני ילמד על היראה. כל אחד מהם ילמד על שביל אחד בפני עצמו. לפני שאנחנו נכנסים לתקופת הזוגות, אומר לנו אנטיגנוס עובדה מאוד 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 חשובה. תדעו לכם שבאמת, באמת, 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 היראה והאהבה הם נובעים מאותו שורש. זה מאוד מאוד קשה להבין, כי מבחינתנו, ואנחנו נראה את זה בתקופת הזוגות, שאהבה זה אהבה ויראה זה יראה, ומה הקשר ביניהם. אבל בסוף, לפני שנכנסים לשני השבילים, מלמד אותנו אנטיגנוס, תקשיבו, אהבה ויראה זה נובע משורש אחד, כי צריך האדם שיהיה אוהב השם יתברך, ויהיה ירא מפניו, וזהו שראוי אל האדם, ואין ראוי שתהיה יראה בלא אהבה ואהבה בלא יראה. אבל יש מעשה שיש בו אהבה בלבד, ויש מעשה שיש בו יראה בלבד. נכון, מבחינה מעשית, כשאת עושה מעשה של אהבה, את בתוך האהבה. מבחינה מעשית, כשאת עושה מעשה של יראה, את בתוך היראה, ובלי אהבה. אבל זה רק במעשה. אבל באמת, באמת, הם אחוזים וקשורים ביחד. ואי אפשר שאדם תהיה בו רק אהבת השם, או תהיה בו רק יראה. אין מצב, תמיד זה צריך להיות חבור. אבל האדם ראוי שיהיה בו אהבה ויראה ביחד, ולכך אנטיגנוס שבא להזיר האדם על האהבה ועל היראה, ראוי שלא יהיה זוג עמו, הוא לבד. הוא הכותרת לתקופת הזוגות, הוא פותח את תקופת הזוגות. אבל הזוגות שבאו אחריהם, אחד מן הזוג היה בא להזיר על מעשה שיש בו אהבה בלבד, והשני על מעשה שיש בו יראה בלבד כמו שהתבאר, ותמיד אחד היה מזיר על מעשה של אהבה, והשני על מעשה שיש בו יראה, ופירוש זה נכון ועוד יתבהר. אז בעצם אנטיגנוס עושה לנו את הוא החוליה המקשרת בין כנסת הגדולה לבין תקופת הזוגות, ולפני שאנחנו נכנסים לתקופת הזוגות ונפגשים עם שניים שמלמדים כל אחד על שביל אחר, אומר לנו אנטיגנוס, אבל תדעו שבסוף יראה ואהבה הם נובעים מאותו שורש. בסדר? אז נעצור פה בטח.